להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים. שלום לכם, החללית הישראלית בראשית עדכונים. מיד נשמע מה אמר אתמול מנכ״ל SpaceIL, דוקטור עידו אנטבי, על מה שקרה בשני בלילה. נזכיר שבליל שני היה אמור להתבצע תמרון שני של החללית בקרבת כדור הארץ באזור ללא תקשורת, וזה אחרי תמרון ראשון מוצלח שהיה ביום ראשון. אבל במהלך קדם התמרון מחשב החללית ביצע אתחול לא רצוני שגרם לביטול אוטומטי של התמרון. מיד נשמע את דבריו של מנכ״ל SpaceIL. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום נעסוק במשבר בוונצואלה. המצב בוונצואלה מחריף, כפי שאפשר לראות ולשמוע ולקרוא ברשתות החברתיות וגם בכלי התקשורת. בסוף השבוע האחרון התושבים הרעבים ללחם שם התעמתו עם החיילים. בשבת נשיא ונצואלה מדו הכריז על ניתוק היחסים עם קולומביה, אחרי שהקולומביאנים ניסו להכניס לוונצואלה מסעיות עם סיוע. למה הוא ניסה למנוע את הסיוע הזה? מה קורה? מדוע התושבים שם הם כמעט מתים מרעב? חיילים ערכו משבר מאוד גדול, יש הקוראים לזה אפילו קריסה של ונצואלה. אנחנו רוצים ללמוד את הדברים מפיו של דוקטור מאוריסיו דימן, שהוא רכז יחידת אמריקה הלטינית במכון טרומן, הוא מרצה באוניברסיטה העברית בחוג ללימודים ספרדיים ולטינו אמריקאים. אז שלום לך.
שלום דודו.
וואו, לא ידענו ש... אותו רוב, אני מייצג את עצמי כאן, אבל לא ידעתי שכל כך סוער שם ועצוב שם, בלגן.
כן, באמת משבר מאוד מאוד קשה, זה כבר כמה שנים.
אבל עכשיו זה מגיע לסוג של נקודת רתיחה או נקודת קיצון, לא?
לפחות זאת הרגשה, אבל אנחנו כן. עדיין לא רואים את נקודת השינוי. בינתיים כביכול הכל מוכן לשינוי, אבל עדיין לא רואים את ה... מתי קורה.
וואו, אז מיד נבין מה ההיסטוריה של ונצואלה, מה קרה שם ברמה פוליטית, כלכלית, חברתית, מה הוביל למשבר שאנחנו רואים שקורה שם, ונעסוק בעוד עניינים. האם בעתיד יהיו כאן מבנים רובוטיים שיגדלו מעצמם ויוכלו לשמש כגשרים, ואולי אפילו יהפכו לבניינים שבונים את עצמם? מיד. וגם, מחקר חדש קובע שהמציאות, כפי שהיא מוכרת לנו, היא תוצאה של מכניקת הקוונטים. לפי המחקר, המרחב זמן, זאת אומרת המרחב הזמן שבהם אנחנו חיים, הם לא יותר מתופעת לוואי שמקורם במכניקת הקוונטים. מה זה אומר הדבר הזה, והאם זה מצריך שינוי בהתנהגות היומיומית שלנו? מיד. וגם שיטה חדשה לחיזוי גרורות סרטניות פותחה על ידי קבוצת מחקר בינתחומית ישראלית יחד עם עמיתים מארצות הברית. באמצעות השיטה הזו אפשר לחזות מה הסיכוי שתא סרטני יהפוך לגרורה, והאם הדבר הזה עשוי להוביל לטיפול מדויק ויעיל יותר במחלה, אנחנו מיד נרחיב. האורך שלנו, רז חסון המפיקותן, אלכסנדרה לוי קרבל, איטליטי אמירן. על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו משדרים עליכם גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, אפשר לשמוע אותנו באמצעות היישומון. רגע לפני שנדבר על ונצואלה, אנחנו רוצים לשמוע את דבריו של מנכ״ל SpaceIL, דוקטור עידו אנטבי. שוב אנחנו נזכיר, החללית הישראלית בראשית. ביום שני בלילה הייתה אמורה לבצע תמרון, הדבר הזה לא קרה. אתמול, מנכ״ל SpaceIL, דוקטור עידו אנטבי, הסביר את העניין. הוא נמצא יחד עם אופר דורון, שגם את קולות ישמעו. אופר דורון הוא מנהל מפעל חלל בתעשייה האווירית. הנה הקולות ממסיבת העיתונאים שהייתה אתמול.
האירוע הזה היה בנקודה שהחללית הכי קרובה לכדור הארץ, במרחק של כ-600 קילומטר. כל התמרון הזה בוצע ללא תקשורת. כשחזרנו חברה לתקשורת, זיהינו שלא בוצע התמרון. ביצענו תחקור של האירוע וזיהינו שהמחשב החללי ביצע ריסט בצורה עצמאית. ולמעשה הריסט הזה מבטל את התמרון. בכל השלבים האלה לא הייתה לנו תקשורת עם החללית, וידענו על זה כמובן מראש. הריסט בוצע בשלב מאוד מאוד מוקדם של התהליך. הריסט הזה הוא מעין מנגנון הגנה, אנחנו צריכים לזהות מה גרם לריסט הזה. אנחנו כבר התחלנו לפעול לנסות למצוא את הסיבה לריסט הזה, כולל ניסויים שאנחנו עושים על החללית עצמה, כלומר אנחנו מפעילים מפעילים את החללית בשביל לבדוק ולנסות לזהות גורמים. רגע שנקבל החלטה, נוכל להיכנס לביצוע תמרון חוזר, למעשה כמעט כל 24 שעות, היום בלילה, מחר בלילה, יש לנו את האפשרות הזאת. אנחנו, לאחר שנבין את גורמים לתקלה, נקבל החלטה מתי אנחנו עושים את זה. יש לנו מספר ימים של באפר בדרכנו לירח, כך שכרגע אין שום סיבה שזה יעכב. אם נפתור את התקלה תוך יום-יומיים, אז זה לא יפתיע. התקשורת עם החללית רצופה, על פי התוכנית כמובן, כי לא כל הזמן יש לנו חלונות תקשורת. מתקשרים עם החללית, מקבלים ממנה את כל הפרמטרים בדיוק על פי הנדרש. אנחנו יודעים את מצבה, יודעים להעביר לפקודות כשאנחנו צריכים להעביר פקודות. מהבחינה הזאת הכל עובד פיקס.
אנחנו עכשיו מנסחים את הסיבות לבעיה שהייתה לנו, ובשעות הקרובות נוכל, אני מקווה, להעריך קצת יותר טוב. אני מניח שנעשה עוד לא מעט בדיקות. אנחנו צריכים ללמוד את הנושא. אני כרגע לא נורא מודאג, אבל זה לא סימפטי, וככל שנבין יותר מה המקורות שלה, נדע יותר איך למנוע הישנות של תקלות כאלה ברגעים הלא נכונים. אנחנו לא מעריכים שהבעיה היא במחשב הכללי. זה משמש את תעשייה האווירית בכל הלוויינים הקטנים, והוא מבוסס על צ'יפ עיבוד ישראלי מאוד מתקדם, שפותח על ידי רמון צ'יפס, ומוגן בפני קרינה חללית. מעריכים שהבעיה היא בתקשורות בין מחשב הכללי ובין חלק מהאלמנטים האחרים.
אם כן, אלה הקולות. אנחנו נמשיך לעדכן כמובן, אם יהיו עדכונים נוספים בכל מה שקשור לחללית הישראלית בראשית, ואנחנו עוברים לוונצואלה. אז לא חלילה רוצה לומר שמח בוונצואלה, אבל בלגן שם, כפי שאפשר היה לראות. סוף השבוע האחרון היה סוער במיוחד, חיילים ערכו, המנהיג שם מנע ממסעיות שהכילו סיוע לתושבים הרעבים להיכנס לשם. מה האינטרס שלו למנוע את הסיוע הזה? מה אכפת לו שאנשים יאכלו?
טוב, קודם כל לשמור את השלטון, לשמור את ה... תמיכה ולהראות לכולם שלא מדובר בכישלון אלא בעיקר במאבק מעבר לוונצואלה, סוג של מלחמה קרה חדשה באמריקה לטינית. אבל כן, בוודאי שקשה להראות כישלון, נכון?
זאת אומרת, זה סוג של הודעה בכישלון, אם כן, הוא היה מכניס את מסעיות הסיוע האלה.
בוודאי.
לכן התושבים שם באמת רעבים ללחם, זאת אומרת, יש שם מצב של רעב. ראיתי כתבות אתמול כזה, עברתי מעט על מה שיש ביוטיוב, אנשים שם קונים בשר פיגולים, בשר המקולקל, אין להם מה לאכול.
המצב קשה, אני לא יודע אם כל כך קשה כפי שאנחנו רואים בחדשות, אבל כן, המצב קשה, ובאמת יש רעב ויש צורך לסיוע הומניטרי. כן.
טוב, אז בוא באמת ננסה להבין את הדברים, נגלגל את הזמן לאחור, ונבין מה היה לפני המשבר הנוכחי, לפני המנהיג הנוכחי. בוא, ספר לנו מעט על ונצואלה. היינו בטוחים שמדובר באזור אקזוטי ושקט, אבל מתברר שלא.
מתברר שלא. אז כדי להבין באמת צ'אבס, את התופעה של הצ'אביזם בוונצואלה ובאמריקה הלטינית, אז בוא נסתכל על שלושה תהליכים שקרו בהיסטוריה של ונצואלה, שבאמת שינו את פניה, ובאמת מסבירים או מאפשרים לנו להבין את העלייה של צ'אבס. הדבר הראשון זה באמת ההתפתחות האינטנסיבית והמהירה של תעשיית הנפט. בתחילת המאה ה-20, כשהתחילו לפתח את תעשיית הנפט, לא הבינו עד כמה התעשייה תשנה את פניה. זאת אומרת, הרווחים היו גדולים ושינו את האופי של המדינה. זאת אומרת, אזורים...
זאת אומרת, אני יכול להבין מהדברים שלך, כן. שכמובן יש נפט בחמויות גדולות שם?
כן, זה אחד מהמדינות המרכזיות מבחינת הנפט בעולם. אז מה שקרה זה שקודם כל, אזורים שפעם נחשבו כפריפריאליים או לא רלוונטיים בתוך המדינה, אז קיבלו מעמד אחר בתוך הכלכלה של ונצואלה. זה דבר אחד. דבר שני, פתאום יש עשירים חדשים, סקטורים חדשים, שהתחילו לפתח ולשנות את המצב המסורתי שהתבססה פעם על חקלאות, בעיקר על קפה. אז ככה אנחנו מגיעים עד שנות ה-90, לפחות שיש 70% של הרווח, של הכנסות, כן, של ונצואלה התבססו על נפט. וואו. זאת אומרת, עד כמה ונצואלה הייתה תלויה בנפט, ועד כמה היו הרווחים, זאת אומרת, שאיפשרו שבשנות ה-70 ונצואלה הייתה אחת מהמדינות המודרניות, הליברליות, הטובות ביותר.
אוקיי.
אז עד בשנות ה-70, הנפט איפשר, התעשיית הנפט איפשרה לבנצואלה באמת להתפתח ולצמוח כמו לא הרבה מדינות באמריקה הלטינית הצליחו. זה דבר אחד.
זאת אומרת, לא היה שם, הם היו רחוקים מרעב. מה היה שם אופי השלטון?
אז,
היה שלטון ליברלי,
אז
חופשי?
כן, אז שנות, סוף שנות ה-50, המפלגות המסורתיות הגיעו לסכם, המסורתיות הליברליות, שבסופו של דבר הביאו לעיצוב, ליציבות, סליחה, פוליטית.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא רואים הפיכות צבאיות כמו באזורים אחרים ביבשת, אבל בסופו של דבר הביאו את, ההסכם הביא את ההרגשה שאין באמת אופציה. זאת אומרת שהבחירות באמת לא משנות שום דבר. אבל למה זה חשוב מבחינת ההתפתחות של תעשיית הנפט? כי פתאום בעקבות ההתפתחות של תעשיית הנפט המדינה צמחה.
כן.
אבל גם הפער החברתי. זאת אומרת, הפער החברתי
היה כיתוב מאוד גדול בין העשירים לעניים.
כן. זאת אומרת, גם עניים היו במצב טוב עד שנות ה-70, אבל הכיתוב התחיל לגדול בצורה. וגם כאילו עשירים חדשים, זאת אומרת, באמת התחילו לשנות את האופי החברתי בתוך המדינה, עד שאנחנו מגיעים לשנות ה-70. אחרי מלחמת יום הכיפורים, אז ב-73, אז ב-74, התחיל המשבר של עולמי, בעקבות העניין של נפט. אז בכל אמריקה הלטינית הסתרחו להחליט על רפורמות. במקרה של ונצואלה, כמו ברוב המקרים באמריקה הלטינית, התחילו עם קיצוצים. אז מה קורה עם הקיצוצים? הקיצוצים פגעו בסופו של דבר בסקטור, באוכלוסייה החלשה.
דווקא זאת, בחלשה?
בטח. תמיד הקיצוצים פוגעים באוכלוסייה החלשה.
מנסה להסיק מהסיפור שלך כל מיני תובנות שקשורות אולי למצב החברתי היום, אבל אולי אני...
אז יש לך בסוף שנות ה-70,
כן,
קיצוצים שהם צריכים לקבל,
כן,
שפוגעים באוכלוסייה החלשה, ובמקביל, אנשים האלה אין כביכול אופציה לשינוי על ידי הבחירות. אוקיי? אז כך אנחנו מגיעים עד תחילת שנות ה-80, שצ'אבס הוא התחיל להתארגן יחד עם אנשי צבא אחרים כדי להקים מפלגה, אפשר לדבר על זה אחר כך.
כן.
עד שבסוף שנות ה-80 קיבלו החלטה על רפורמות מאוד 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 קשות, שהביאו להתקוממות בנצואלה, מה שנקרא קרקסו. זאת אומרת, אנחנו מדברים שבקבות על הקיצוצים, כמעט יותר מ-40% של אוכלוסייה בסוף שנות ה-80 חיו מתחת לקו העוני. זאת אומרת,
וואו.
אנשים שלא אכלו באופן סדיר כל יום. זה מה שקרה בסוף שנות ה-80. בתחילת שנות ה-90, בדיוק ב-1992, צ'אבס יחד עם אנשי צבא אחרים ניסו לארגן הפיכה צבאית ללא הצלחה, כי הייתה הרגשה שאי אפשר לשנות שום דבר על ידי הבחירות.
כן.
בגלל הסכם ב-58 בין המפלגות הליברליות.
זאת אומרת, אם לא מחליפים ראש ממשלה באמצעות המערכת הפוליטית, הפיכה צבאית.
צריך לעשות שינוי דרסטית. כן. אם אין אופציה ויש צורך של שינוי, אז כן.
וואו.
אז הוא היה שנתיים בכלא, בסוף עם הממשלה החדשה הוא קיבל חנינה, והוא התחיל יחד עם מפלגות שמאל, קמפיין מאוד מאוד רחב בתוך בנצואלה עם שתי רעיונות מרכזיים. הרעיון אחד היה צריך לשנות את הבסיס. זאת אומרת, אי אפשר רק להחליף שלטון, צריך חוקה חדשה.
וואו.
אי אפשר להמשיך...
אבל היה לו גיבוי לרעיונות המהפכניים האלה?
כן, היה לו גיבוי.
זאת אומרת, העם תמך בו ברעיונות שלו?
זאת אומרת, הוא הסביר לכולם שכדי לטפל בעוני,
כן.
צריך לשנות את הסטטו קוו.
וואו. ולמה הוא התכוון? אלו שינויים? כי זה באמת מסקרן.
מבחינת החוקה, קודם כל, הייצוג והניהול של המדינה. איך מקבלים החלטות בתוך המדינה, כדי שבסופו של דבר, העניים או העניין של עוני יהיה באמת במרכז של השיח הפוליטי בניהול המדינה.
זה מאוד מסקרן, אנחנו נעצור כאן בנקודה שבה החוקה השתנתה, או לפחות הוא הציע לשנות אותה, ונמשיך בדיוק מהנקודה הזו אחרי השיר, וגם שיחה שמיד נערוך בנושא מכניקת קוונטים, ואיך הדבר הזה משפיע על החיים שלנו, או מה תולדה של מה. המציאות של מכניקת הקוונטים, או להפך. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק במחקר חדש, שקובע שהמציאות, כפי שהיא מוכרת לנו, היא תוצאה של מכניקת הקוונטים. לפי המחקר, המרחב זמן, זאת אומרת המרחב והזמן, שבהם אנחנו חיים או כלואים, הם לא יותר מתופעת לוואי שמקורה במכניקת הקוונטים. המחקר פורסם בכתב העת המדעית Journal of Applied Mathematics and Physics, וכדי להבין את הטענות שמופיעות במחקר המסקרן הזה והמאוד מופשט, ומה זה אומר עלינו? מה צריך לשנות בחיים שלנו כדי שהם יתאימו לתיאוריה החדשה שהמציאות היא תופעת לוואי של כל מה שקורה ברמה הקוונטית? האם בכלל נכון לנו להמשיך ולשדר את התוכנית לאור תובנה כזו? אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אבשלום אליצור, שהוא מרצה וחוקר לפיזיקה באוניברסיטת צ'פמן בארצות הברית. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אם תוכל להסביר לנו, כי זה נשמע כמו משהו בין מופשט למופרך. אנחנו מתקשים להבין את המציאות כמו שהיא. מה המשמעות של הדבר הזה?
קודם כל המציאות היא כן כפי שהיא, אז תמשיך לעשות את עבודתך באולפן ולדבר עם אנשים ולהיות נחמד והכל, זה לא אמור לשנות שום דבר לגבי מה שאני ואתה עושים למציאות. עכשיו נעשה קצת סדר, למציאות הזו יש כמה רבדים. הרובד הקיים שאנחנו מכירים הוא המקרוסקופי של דברים גדולים יחסית שמצייתים לאיש שקראו לו ניוטון, הוא קבע חוקי תנועה ופחות או יותר שומעים בקולו עם כמה תיקונים. אקח כל אחד מהדברים האלה, שולחן, כיסא, ותשבור אותו לחתיכות קטנות ויותר קטנות ויותר קטנות ויותר קטנות, תגיע בסוף למולקולה, אטום, חלקיק, ששם הם לא שומעים בכל ניוטון, הם שומעים בכל ברמה שקראו לו שרדינגר, ומתנהגים בצורה נורא משונה, הם מתנהגים כמו גלים, נמצאים בהרבה מקומות בעת ובעונה אחת, לפעמים סיבה, תוצאה קודמת לסיבה, בלגן גם בחלל וגם בזמן. המעבר בין שני הדברים לא לגמרי ברור, אנחנו עשויים מחלקיקים, אז החלקיקים הם קוונטיים, אבל אנחנו דווקא שומעים בכל ניוטון, והמעבר הזה לא לגמרי ברור. כן, אני רק בתחילת דבריי צריך לעשות איזה גילוי נאות, ולומר ששלושה שיודעים עזרו לחוקר מתרשל בשיעורי הבית, לדעת משהו בתחום שלו. אני מתכוון לזה שאני וחבריי, דוקטור אליהו כהן מבר אילן, יחד עם פרופסור לי סמולין ומרינה קורטנז ממכון פרימטר, פרסמנו מאמר דומה, כך שיש כאן איזה אפילו נתחרות קטנה ונעימה, ואני לבושתי לא ידעתי על המאמר הזה עד שאתם באתם ואמרתם, אז הנה אתה רואה שרדיו עושה גם דברים טובים, לא רק למאזינים אלא גם לעצלנים כמוני. עכשיו, מה עשו האנשים האלה מאוניברסיטת לישבון? באמת דבר מאוד יפה. הם אמרו, וכאן צריך ללכת עכשיו עוד יותר עמוק, הרי איינשטיין עשה שתי מהפכות. אחת בתורת הקוונטים שהוא שנה אותה כל חייו, ואחת בתורת היחסות שאותה הוא נורא אהב. אז מה הוא אהב בתורת היחסות? הוא אמר, אנחנו חושבים שהחלל, השלושה ממדים, זה כן משהו הפשטה מתמטית כזאת. אז לא. הוא יש לו ארבעה ממדים, הזמן שחשבנו שהוא משהו אחר הוא הממד הרביעי, ועכשיו כל מיני תופעות של תורת היחסות, של מהירות האור וכל הדברים נובעים מהעובדה שהגיאומטריה שלנו צריכה להיות בארבע ממדים ולא בשלושה. כלומר, איינשטיין הפך את הלא כלום, את החלל ואת הזמן, שחשבנו שזה סתם במה פסיבית כזאת, שאנחנו השחקנים עליה, מסתבר שזו במה שגם היא לפעמים משתתפת במשחק. היא יכולה לעשות הרים וגבעות, להרים איזה שחקן, להוריד איזה שחקן, לעשות אפילו גלים. אנחנו יודעים שהחלל זמן הוא משהו, כן, שעליו אנחנו חיים. עכשיו באים הפורטוגזים האלה ואומרים דבר נורא מעניין. אנחנו לא מבינים את תורת הקוונטים. במובן הזה ששתי הבנות האלה של איינשטיין, שאת אחת הוא אהב ואחת הוא שנא, לא מסתדרות זו עם זו. הבת הפרועה יותר, תורת הקוונטים, אומרת, מה זה חלל? מה זה זמן? בא לי להיות בהרבה מקומות בעת ובעונה אחת. בא לי ללכת דרך שני סדקים. בא לי להיעלם ממקום אחד ולהופיע במקום האחר. זה מעצבן, כי תורת היחסות לכאורה עשתה סדר בדברים, ובא עכשיו תורת הקוונטים ופורעת את הסדר. הם איכשהו מסתדרות, כי תורת הקוונטים מוגבלת לתחום הקוונטי. אטומים, חלקיקים, לא זבובים, אפילו לא חיידקים. זה כבר נחשב למציאות שלנו. עכשיו אומרים האנשים האלה, חשבנו שהחלל זמן הוא דבר נתון, כלומר, הוא קיים, הוא ריק, ובתוכו קוראים הדברים הקוונטיים. אולי ההפך. אולי החלל זמן אמרג', מגיח, מתפתח מתוך הדברים הקוונטיים. הם הופכים כאן את העולם על ראשו. אומרים שדווקא הדברים המוזרים האלה הם בעצם שיוצרים את המציאות הרגילה שאנחנו מכירים. הנה אני פה, הנה הכיסא פה, הנה השולחן שם, יש לכל דבר סדר. הם אומרים לא. קודם כל קיימים הדברים הקוונטיים. מתוך האינטראקציות בין הדברים הקוונטיים, בין החלקיקים האלה, בין החלקיקים הקטנים של אור, הפוטונים, לבין החלקיקים של החומר, אלקטרונים, פוטונים וכל זה, מהם מתפתח החלל זמן.
רגע, ברשותך, אני מנסה לחזור על עיקרי הדברים ותקן אותי אם אני טועה. יש את המערכת של ניוטון שמוכרת לנו מחיי היום-יום. ברמה המולקולרית או התת-מולקולרית, פתאום יש התנהגות אחרת לגמרי. והשאלה היא, מה גורם למה, או מה מוביל למה, וכאן הם הופכים את הסדר, ובעצם מציעים מצב שבו אנחנו, או המציאות, כמו שאנחנו מכירים, היא תולדה של המערכת הקוונטית, ולא להפך, נכון?
בחיי שאם היית כותב עבורם את האבסטרקט למאמר, הם היו, הוא היה יוצא יותר טוב מהאבסטרקט שלהם. תמצוץ ממש טוב, תקציר ממש טוב של מה שהם עשו, שאנחנו בעצם צריכים לראות את המציאות הרגילה, כאחת שנולדת, עכשיו לא רק שנולדה, יש להם כאן טענה קוסמולוגית, איך היקום מתפתח, ביג בנג וכל זה, אבל אם אני מבין נכון, הם אומרים שהפלא הזה קורה בכל רגע, שבכל רגע יש אינטראקציות קוונטיות בין זיליוני חלקיקים של חומר ואנרגיה, והחלל זמן היפה הזה שאיינשטיין כל כך אהב בארבעת הממדים, שעושה את כל הדברים, הוא תולדה שלהם. נשארה בעיה קטנה, קטנה אחת, קטנטנה כזו זניחה, וזה איך זה קורה. וזה הם אמרו טוב, בהזדמנות נסביר ונחשוב על זה. אבל הרעיון עצמו הוא מאוד יפה, וכפי שאמרתי, יש מאמר דומה, שעדיין לא פורסם, אבל שמנו אותו על הארכייב של ארבעה חוקרים, שניים מישראל ושניים מקנדה, שטוען טענה כזאת מכיוון קצת אחר, אבל באמת כל הכבוד לצוות הזה ולהעזה שלו.
טוב, שאלה לסיום, באמת דיברת על המעבר בין המערכות האלה, כלומר, ואנחנו רוצים לשאול, מתי המערכת מפסיקה להיות ניוטונית ומתחילה להיות קוונטית? מתי, איפה, באיזו נקודה מתבצע המעבר הזה בין המערכת הניוטונית, הרגילה במרכאות, למערכת הקוונטית? איך זה קורה? מהי הנקודה שבה זה מתחיל? או מכאן לשם, או להפך?
זה עצם בגרון של כולם. התחיל עם זה שרדינגר, שאמר, אני יכול להראות לכם מקרה שדבר קלאסי, יצטרך פתאום להתנהג לפי משהו קוונטי. ניקח אטום רדיואקטיבי בקופסה, שאף אחד לא מסתכל עליו, אז הוא נשאר קוונטי. או שהוא יתפרק או שהוא לא יתפרק, אומרת תורת הקוונטים, אז הוא יהיה גם וגם. ואז הוא אמר, נחבר אליו מכשיר שמחובר לבקבוק ציאניד, ובתוך זה נשים את החתול שלי. אז כל מה שיקרה לחתול עכשיו תלוי באטום המסכן הזה שאמור להיות בכפל מצבים. אז האם גם החתול יהיה בכפל מצבים? אנחנו מסתכלים סביבנו ואנחנו לא רואים כפל מצבים כזה, והשאלה למה? יש על זה שתי תשובות. תשובה אחת של רוג'ר פנרוז מאוקספורד שאומרת, כנראה יש איזה גודל של הטבע, מספר מסוים של אטומים, ששם שרדינגר מפסיק לפעול וניוטון משתלט. התשובה היותר מעניינת של אנטון ציילינגר ואחרים אומרת שתורת הקוונטים תמיד צודקת. הבעיה היא שכדי שדבר יהיה בסופרפוזיציה צריך לא למדוד אותו, לא להסתכל עליו. עכשיו גם אם אתה לא מסתכל, האוויר מסתכל, האבק מסתכל, כדור הארץ מסתכל, האור מסתכל, הטענה שלהם זה שאם ניקח מעבדה בחלל, איפה שאין אוויר ויש חושך לגמרי, נוכל להוכיח שאפילו כיסא שאף לעבר קיר עם שני חלונות, יעשה את מה שעושה החלקיק, כלומר יעבור דרך שני החלונות בעת ובעונה אחת. יש ניסויים פחות אקסטרווגנטיים שהולכים לכיוון הזה. אז זה באמת שאלה שעוד אין לה תשובה, אבל אתה יודע, אנשים לא חיכו לזה והם כבר עושים הרבה כסף מזה. זאת אומרת, יש היום תחום גדול של תעשייה, של אפקטים, שרגל אחת שלהם בעולם הקוונטי ורגל אחת שלהם בעולם הקלאסי, נגיד הפיזיקה המזוסקופית ותחומים כאלה, שבהם אתה נהנה משני העולמות. אתה גם עושה, אתה גם נהנה מהאפקטים המטורפים של תורת הקוונטים, אבל אתה גם יכול להגדיל אותם לעולם שלנו. האלמוליכות, למשל, שהיא תופעה מאוד מעניינת, היא אחד המקרים שבהם העולם הקוונטי פולש למציאות הקלאסית שלנו. אז יש פה עוד הרבה מה לעשות, אלה שמחפשים טכנולוגיה בוודאי, אבל גם לנו התיאורטיקאים שחושבים שיש כאן, מחכה פה הבנה יותר טובה של המציאות, אז יש פה הרבה התרגשות.
אני רוצה להודות לך, פרופסור אבשלום אליצור, מרצה וחוקר לפיזיקה באוניברסיטת צ'פמן בארצות הברית. תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים לדבר על ונצואלה. אנחנו היינו בנקודה שבה דיברנו על אולי שינוי החוקה שם, כדי לעקור או לשנות מהשורש את השיטה שהובילה דאז לכיתוב מאוד גדול בעם, כיתוב כלכלי אני משער ברובו, מה שמוביל גם לכיתוב חברתי וכו'.
כן.
דוקטור מאוריסיו דימת נמצא כאן, שהוא בדיוק יודע לספר לנו על הדברים האלה, בבקשה.
אז מבחינת השינוי בחוקה, ההסבר היה מאוד מאוד ברור עבור הוונצואלנים באותה תקופה. זאת אומרת, הם הבינו שכדי לטפל בעניין של עוני, להוציא אנשים מהמעגל העוני, בסופו של דבר צריך לשנות הרבה דברים מבחינת הניהול של המדינה. למה? כי הניהול של המדינה עד אותה תקופה שמרה לסטטו קוו. המערכת שמרה לסטטו קוו. והם צריכים לשנות את הסטטו קוו.
כן, אבל לטובת לכן, מי פעל אותו סטטוס קוו? זאת השאלה.
לאי שוויון.
זהו.
ולמצב של עניים. זאת אומרת, הם הבינו שזה כבר כמה שנים שוונצואלה במשבר, והם הגיעו לכמעט 40% או 50% של האוכלוסייה
ענייה,
מתחת לקו העוני, אז בוודאי שצריכים לשנות את הסטטו קוו, זאת אומרת, הניהול של בית המשפט, לדאוג לזכויות החברתיות, להכניס יותר זכויות בתוך החוקה, כדי שהמדינה תשמור עליהם. אם לא, בסופו של דבר אי אפשר להוציא אנשים ממעגל של העוני. אי אפשר להוציא אנשים מהמגל,
רק
החלטות קוסמטיות.
זהו, הטיעון הוא מאוד מעניין, שלמעשה למדינה יש אחריות גדולה בכל מה שקשור למצבם של העניים. וזה לא רק חוסר מזל או חוסר כישרון.
לא, בוודאי שלא.
זאת טענה פילוסופית מעניינת מאוד.
לא, בוודאי שלא.
פוליטית מעניינת.
וגם, מה עוד הם הסבירו? מבחינת הביקורת שקיבלו בהתחלה, מבחינת הגירעון בתקציב, או איך לדאוג לתוכניות החברתיות. כי אם מכניסים שלמשל עניין של מים, זה חלק מזכויות אדם,
כן.
זה לא עניין שצריך לשלם, אי אפשר כאילו לשלם, כי אתה צריך מים.
אתה צודק, בינינו גם לחיות. חשמל, אם אדם אין לו כסף, תנתק לו את המזגן.
אז השירותים האלה הם מכרחים, והמדינה חייבת להבטיח אותם. זאת אומרת, אם לא, לא רק שאי אפשר לטפל בעניין של עוני בתוך המדינה, אלא שכאילו ממשיכים ושומרים על המצב. אז לכן פה אתה צריך לשנות את המבנה של המדינה, כדי שבית המשפט, למשל, תדאג לזכויות של אנשים, ולא
זאת אומרת, גם האוריינטציה של בית המשפט,
הכל,
שלעיתים של היא באמת שומרת על האינטרסים של העשירים, לעיתים.
אני לא יודע עם
העשירים, אבל העניין
של קניין פרטי.
כן, בדיוק.
אז, כן,
קניין פרטי הרבה פעמים הוא לא צודק ברמת הצדק הטהור, אתה יודע.
אם אתה רוצה לשנות את המצב ולהוציא אנשים מהמעגל העוני,
כן.
אז קניין הפרטי זה לא הדבר המרכזי. ואתה צריך להסתכל על אנשים כחלק מחברה, לא כאינדיבידואל. אז לכן מדובר בשינוי באמת.
ואפשר לחולל שינוי כזה פתולוגי במערכת?
מה שהוונצואלנים אוהבים להגיד, בעיקר אלה שתומכים בצ'אבס, שאי אפשר עם מדינה עם כל כך הרבה נפט. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה, אוקיי. אבל לא אוקיי. עם מדינה עם כל כך הרבה נפט. אבל זאת הייתה, זה הייתה כיוון בהתחלה של הצ'אביזם. והם okay. קיבלו תמיכה בהתחלה גם של הממד הביניים, גם של אינטלקטואלים, גם של פרופסורים, כי הבינו שמול הכישלון של המדיניות הנאו-ליברלית באמריקה הלטינית, אז צריך לעשות שינוי. במה שרציתי להסביר, מבחינת הגירעון בתקציב.
Okay.
איך אתה משקיע? צריך להסתכל על טיפול בעוני כהשקעה. איך אתה משקיע? בהתחלה אתה מפסיד כדי להרוויח בעתיד.
מעניין.
אז אם אתה רוצה להרוויח בעתיד, אז כן, עכשיו אנחנו מפסידים. זאת אומרת, אי אפשר לבטל סיבסודים, כי אם אתה מבטל סיבסודים, זאת אומרת, בסופו של דבר אתה פוגע בהם. אתה לא תיתן להם...
מחשבה מאוד מעניינת, שאם מסבסדים ונותנים לעניים, שוב, חשמל, דברים בסיסיים, אנחנו מדברים על לחם, חשמל, מים, אז אולי
תחבורה,
זה קצת פוגע
חינוך.
בדיוק, אז אולי זה קצת פוגע בתקציב עכשיו, אבל לטווח רחוק, עדיף לנו שאנשים לא יהיו עניים והתבוססו במעגל העוני.
אי אפשר לטפל בעוני אם אתה לא מסבסד את זה היום. זה סוג של השקעה.
כן.
לכן ההתייחסות לגירעון בתקציב היה, הייתה התייחסות שונה,
מעניין.
אבל גם קרה עוד משהו. ב-2003, עלייה דרסטית במחיר של הנפט, זה אפשר לצ'אבס ולבנצואלה באמת להיכנס לתוכניות גרנדיוסיות מבחינת הטיפול בעוני, אבל גם מבחינת פוליטי יש
כן.
פה עוד שינוי שבגלל זה כאילו, מתייחסים אליו כאלה פופוליסטים, כי הוא קיבל את התמיכה שרוב השכונות העוני ברוב הפריפריה בבנצואלה, כי בסופו של דבר מה הוא עשה? הוא שם אותם במרכז של סדר עדיפויות של המדינה. זאת אומרת, לא להתייחס על ולחגוג עם אנשי עסקים מרוויחים יותר, אם יש יותר חברות, אלא אם יש פחות עניים. בסופו של דבר זאת הייתה הכוונה, בעיקר בממשלה הראשונה אחרי השינוי בחוקה מ-2001 עד 2006. ושם צריך להבין שהתופעה של צ'אביזם היה בתוך הנוף הלטינו-אמריקני, שגם ממשלות אחרות קיבלו אותה החלטה, זאת אומרת גם ארגנטינה, גם בוליביה, גם ברזיל, מדינות אחרות באזור שקיבלו את ההחלטה שבאמת צריך לשנות ולהשקיע בעניים, לדאוג לעניין של הסבסודים, זאת אומרת התחילו לסבסד ולהכניס למשל כל אנשים היו צריכים לקבל למשל פנסיה, אפילו אם עבדו בסקטור הלא פורמלי. זאת אומרת, אפילו אם הם לא שילמו, כי הם לא היו אחראים, הם לא היו אשימים במדיניות של המדינה מלפני כמה שנים, ולכן הם לא הצליחו לשלם את הפנסיה לעתיד. אז מה, לא לתת להם פנסיה? בוודאי שהמדינה חייבת כאילו להבטיח את הפנסיה ואת הקיום. אז משם אנחנו נכנסים למצב מאוד מאוד קשה, שאחרי 2008, עם הירידה שוב של מחיר של הנפט, אז הם היו במצב שהיו צריכים להחליט או לקצץ, או לקבל הלוואות,
כן.
או להדפיס כסף. אז הם קיבלו את ההחלטה של להדפיס כסף. זאת אומרת, שזאת הייתה אחד מהבעיות, ומשם אנחנו מתחילים עם התהליך של אינפלציה.
כן, אנחנו מכירים את זה, כשאתה מדפיס כסף ואין לו ביסוס אמיתי,
בדיוק.
אז מן הסתם אובדן הערך של אותו מטבע.
כן, זאת הייתה אחד מהטעויות. אם אפשר להגיד שעוד אחד מהטעויות של צ'אבס...
אבל למה זה... זאת אומרת, הם לא הבינו שזו הייתה טעות?
הם חשבו שהם קשה היה לראות עד כמה באמת המחירים ירדו ומה אפשר לעשות מול המשבר. אפשר לקצץ קצת, אבל אם העניים והטיפול בעוני זה במרכז עשייה של הממשלה, אז אי אפשר לשנות כיוון 180 מעלות. אז בוודאי שעדיין צריכים למצוא את הדרך כדי גם לעזור לעניים בהווה, כדי שעתיד יהיה יותר טוב, וגם להתמודד עם פחות הכנסות בגלל הירידה במחיר של הנפט.
טוב, אנחנו מדברים על מאז ועד היום, והנה היום המצב הוא לא טוב שם כלכלית.
כן, נכון? המצב הוא לא טוב, באמת נכנסו לאיזה סוג של מגע לשלילי מבחינת החלטות, שבאמת הם לא יודעים איך לצאת משם. אבל למה עדיין צ'אבס או מדורו בשלטון? כי אחרי הניצחון של צ'אבס,
כן,
ב-98, אז בסופו של דבר זאת הייתה הנפילה בסוף של המפלגות המסורתיות שהגיעו לסכם בשנות ה-50.
שעל ההסכם הזה עדיין לא דיברנו אגב, נכון? כן. אנחנו נצטרך לדבר עליו, אז בואו באמת נעצור כאן, נשמע שיר, נדבר על לא צמח מטפס, אלא רובוט שמטפס כמו צמח מטפס, ואולי אפילו בניינים שיצמיחו את עצמם, ואז נדבר באמת על ההסכמים של שנות ה-50 ואיך הם השפיעו על ונצואל. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. הכירו רובוט שמסוגל לטפס ולהתקדם באמצעות צמיחה, ממש כמו צמח מטפס. קבוצת מחקר מאוניברסיטת תל אביב שותפה במיזם בינלאומי בתחום הרובוטיקה, פיתוח רובוט צומח בהשראת צמחים מטפסים. הרובוט נקרא גרובוט, ובעתיד הרובוט יוכל להגיע ולפעול במקומות שעליהם האדם לא מסוגל להגיע, כמו למשל הריסות של בניין שקרס. הפרויקט זכה למימון של 7 מיליוני אירו מהאיחוד האירופי, ואנחנו רוצים להבין איך הרובוט הזה פועל, והאם בעתיד יהיו כאן מבנים רובוטיים שגדלים מעצמם ויוכלו לשמש כגשרים, ואולי אפילו להפוך לבניינים שבונים את עצמם. שלום לדוקטור יסמין מרוז, שהיא חוקרת ומרצה בכירה בבית הספר למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, את רוצה לדבר על הרובוטים או על הצמחים המטפסים? זאת אומרת, מה אנחנו נלמד ממך?
אז אני באמת באה מכיוון של אוקיי, אולי אני אסביר קצת לגבי המיזם הזה, הפרויקט הזה.
בבקשה.
הוא פרויקט של שיתוף פעולה מאוד אינטרדיסציפלינרי, מה שזה אומר שיש אנשים שבאים מכיוונים מאוד שונים. אנשים שבאים מרובוטיקה, מהנדסת חומרים, אנשי צמח, וכן הלאה. והרעיון הוא לנסות להבין איך צמחים מטפסים הצליחו בעצם לפתור את הבעיה של לגדול דרך חריצים ולעבור בורות וכולי, ולהגיע לאן שהם צריכים להגיע, כשהם בעצם מאוד דקים.
שאלה מצוינת, איך זה באמת עובד? איך הם מתקדמים?
אז זהו, אז מה שמעניין זה שרוב הרובוטים שאנחנו רואים היום, בעצם מחכים תנועה של נגיד בני אדם או חיות. מה הכוונה? יש להם גלגלים או משהו שמדמה רגליים. זאת אומרת, הם מעתיקים את עצמם ממקום למקום.
כן.
זה מאוד מקשה כשיש לך שטח שהוא באמת עם בורות וחורים ומתווה לא ידוע מראש. ומה שהפרויקט הזה אומר בעצם, הוא שובר את המוסכמות בהקשר הזה, ואומר, בוא ננסה לחכות מה שצמחים עושים, שזה אומר לנוע מתוך גדילה, מתוך הוספת חומר. זאת אומרת, צמח תקוע באדמה הרי, הבסיס שלו.
נכון, הבסיס לא מתקדם.
בדיוק, כן, הוא לא יודע להעתיק את עצמו, אבל הוא זז, הוא מגיע ממקום למקום ומגיע למזון שהוא מחפש, או לתאורה, או מה שזה לא יהיה שהוא מחפש, הוא מגיע לידי זה שהוא כל הזמן מוסיף חומר וגדל כל החיים שלו בעצם. וזה קונספט מאוד שונה.
אבל איך, האם הרובוט, ועכשיו אני פונה לעניין הרובוטים, הם מסוגלים להוסיף לעצמם חומר? זה מעניין.
אז כן, בדיוק, זה קונספט מאוד חדש, ורעיון הוא באמת לנסות לעשות את זה, אם אתה מכיר את הקונספט של מדפסת תלת ממד, מדפסת תלת ממד בעצם יודעת הרי, היא בדיוק מוציאה חומר ומייצרת לך איזשהו גוף כן. תלת ממדי. אז הרעיון הוא לעשות משהו, באותו רעיון, תחשוב שבעצם הרובוט הזה יודע להדפיס את עצמו, בצורך העניין. זה הלך רוח. רק שכמובן זה דורש טכנולוגיה חדשה. ולכן יש את השיתוף פעולה הזה עם אנשים שגם מהנדסים חומרים חדשים וכולי.
ובאמת,
סיפור הפשוט.
זה לא פשוט, אבל ברגע שיפתרו את העניין הזה, אולי באמת בסופו של דבר נוכל להנות מבניין שבונה את עצמו, שמוסיף לעצמו חומר?
הלוואי, זה כבר קצת יותר רחוק, זה טווח יותר רחוק, אבל כן, עקרונית אפשר לחשוב על כל מיני דרכים יצירתיות לשימוש בכזה דבר. בין אם זה לבנות, אתה יודע, ליצור גשר מעל איזשהו נהר, אתה יודע, כי זה עוד פעם, זה מכשול, זה לעבור דרך ריק. אז כן, אפשר לחשוב על הרבה סיטואציות שבהן שיטה כזאת של רובוטיקה יכולה להיות חדשנית ותביא תועלת.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, כמובן שבעתיד אנחנו נתהה על קנקנו של הרובוט הזה, ובאמת איך הוא פועל, אבל באמצעותך לפחות למדנו למה הכוונה, ומדובר בקונספט שהוא בעצם רובוט שמסוגל להדפיס את עצמו קדימה וכך להתקדם, ולהוסיף לעצמו חומר.
בדיוק, כן.
שזה מרתק.
שונה.
מדהים. תודה רבה לך, דוקטור יסמין מרוז, חוקרת ומרצה בכירה בבית הספר למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז ראשית נודה למי שהיה כאן וסיפר לנו על ונצואלה. הסיפור אבל עוד לא תם, עוד לא הגענו ממש להווה, אבל הבנו מה קרה בעברה של המדינה הזו, ואתה גם חייב ללמד אותנו מעט על ההסכמים של שנות ה-50, שגם הם משליחים על מה שקורה היום. נזכיר שוב שבסוף השבוע האחרון היה שם בלגן גדול, התושבים שרעבים ללחם נלחמו ממש בחיילים, כשהחיילים עצמם, חלק מהם ערקו, וחלק מהם ניסו למנוע בהוראת הממשל, מדורו, ששולט שם, למנוע ממסעיות להכניס לשם מזון והספקה לתושבים רעבים. טוב, אז שוב תודה לך על שעה מרתקת, ואתה נשאר איתנו לעוד שעה. דוקטור מאוריסיו דימנט, רכז יחידת אמריקה הלטינית במכון טרומן ומרצה באוניברסיטה העברית בחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאים, תודה לך. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישום הנכינה מכאן אודי. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה מרתקת, שבה בין היתר נעסוק בשיטה חדשה לחיזוי גרורות סרטניות שפותחה על ידי קבוצה כאן בישראל בשיתוף עם חברים או חוקרים מארצות הברית. מיד.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שיטה חדשה לחיזוי גרורות סרטניות פותחה על ידי חוקר ישראלי בשיתוף עם חוקרים מ-UT Southwestern. באמצעות השיטה הזו אפשר לחזות מה הסיכוי שתא סרטני יהפוך לגרורה, ויש לכך השלכות גם בתחום הטיפול כמובן. בגרורות אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, שעה שנייה בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום אנחנו מדברים על המשבר בוונצואלה. מי שמכם לא עקב אחרי הידיעות בשלל אתרי החדשות השונים, המצב בוונצואלה מחריף. בסוף השבוע האחרון תושבים רעבים ללחם שם התעמתו עם חיילים, כשהחיילים בהוראת הנשיא שם ניסו למנוע ממסעיות עם סיוע להיכנס פנימה. הקולומביאנים ניסו להכניס לוונצואלה מסעיות עם סיוע, אגב בשיתוף עם ארצות הברית ועם ברזיל, אבל לצערם של התושבים הנשיא מדורו חסם את הגבולות ולא אפשר לסיוע להיכנס פנימה. כמה חיילים ערקו, ובאופן כללי שקיעתה, הכותרת הייתה שקיעתה של וונצואלה, קריסה, המשבר. אנחנו מנסים להבין מה קורה שם, מה הוביל למשבר הגדול, עם דוקטור מאוריסיו דימנט, שהוא רכז יחידת אמריקה הלטינית במכון טרומן, הוא מרצה באוניברסיטה העברית בחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאים, שנמצא איתנו כאן גם בשעה הזו. אז שלום לך.
שלום.
ובשעה הזו אנחנו נמשיך לעדכן מה קורה עם החללית הישראלית. בראשית נזכיר שבשעה הקודמת שמענו את דבריו של מנכ"ל SpaceIL, דוקטור עידו אנטבי, וגם את הדברים של אופר דורון, מנהל מפעל חלל בתעשייה האווירית, שניסו להסביר מדוע ביום שני בלילה היה אמור להתבצע תמרון נוסף של החללית, וזה לא קרה. שוב, כפי שגם אנחנו עדכנו, אבל שמענו מפיהם בשעה הקודמת, וזה לאחר מסיבת עיתונאים שהם ערכו אתמול, שמחשב החללית ביצע איתחול לא רצוני, שגרם לביטול אוטומטי של התמרון הזה. לא ממש ברור איך זה ישפיע על המסע של החללית אל הירח, אבל סיכוי סביר שאפשר יהיה לתקן את הדברים. אני אספר לכם מיאמל על המשדר שלנו, הראש שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם באמצעות היישום הנכינה מכאן אודי, ואנחנו חוזרים לוונצואלה. אז אנחנו חוזרים לדוקטור מאוריסיו דימנט, זה ההמנון של וונצואלה. אתה הזכרת, טוב, קודם כל הזכרת כל מיני תהליכים כלכליים, חברתיים, שהיו שם כיתוב, עוני, שינוי של חוקה כדי להתייחס יותר, בין היתר, כחלק מהאג'נדה של צ'אבס שם להתייחס למקם את העניים או את פתרון העוני במרכז האג'נדה, והזכרת הסכמים שנחתמו בשנות ה-50 שגם הם השפיעו על המצב בוונצואלה.
כן, ב-31 באוקטובר 1958,
כן.
פקטו דה פונטו פיחו, שזה פונטו פיחו השם של הבית, בו המנהיגים של המפלגות המסורתיות בוונצואלה הגיעו לסכם כדי להביא יציבות מבחינת השלטונים. זאת אומרת, הם קיבלו בגדול שתי החלטות מרכזיות, לשמור על החוקה, בסוג של ממשלת יחדות, זאת אומרת שלא יהיו שינויים דרסטיים בין ממשלה לממשלה. אז עד שנות ה-70 זה באמת הביא ליציבות בצמיחה מבחינת כלכלית.
הניסיון שלהם לייצב את המצב נעשה באמצעות חוקה? זאת אומרת,
לא, הסכם. הסכם, כן,
הסכם.
זאת אומרת, הם הגיעו מבחינת המפלגות שבסוף...
זה הסכם שבהכרח יחייב את כל מי שבא אחר כך גם?
בדיוק. זאת אומרת, ביניהם, בין המפלגות, שהם היו המפלגות המרכזיות. אז בסופו של דבר הביא... אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על הקשר של המלחמה הקרה. אז בסופו של דבר, יציבות, ודאות מבחינת ההמשך, זאת אומרת שזה גם היה חשוב מבחינת ההתפתחות של תעשיית הנפט, זאת אומרת שבסופו של דבר לא יגיע ממשלה, לא תגיע ממשלה חדשה שתשנה את כל כללי המשחק. אז בסופו של דבר הם קבעו כללים בהסכם על המשך השלטון שבא ליציבות מרשימה. זאת אומרת, אנחנו מדברים שבאותה תקופה באמריקה הלטינית היו הפיכות צבאיות לפחות פעם בשלוש שנים, ארבע שנים.
וואו.
אז אנחנו מדברים על יציבות יוצא דופן. אבל עד שנות ה-70 היה בסדר, אבל אם תחילת המשבר הכלכלי, אז אנחנו רואים שהיציבות הזאת בסופו של דבר גרמה לתפיסה או הרגשה בתוך העם שבאמת אין אופציה. זאת אומרת שבסופו של דבר לא משנה מי יהיה בשלטון,
כן.
עדיין יהיו קיצוצים. ויחד עם הפער החברתי והכיתוב שדיברנו לפני שהתחיל בעקבות התפתחות של תעשיית הנפט, אז עם הקיצוצים המצב הופך ליותר גרוע, וככה אנחנו מגיעים בסוף שנות ה-90 עם התפיסה בהרגשה ברוב העם בוונצואלה שרוצים להתנתק מהעבר של ההסכם הזה. זאת אומרת, וואו. אנחנו לא רוצים אותם, כי בסופו של דבר הם שמרו על האינטרסים שלהם, לא טיפלו נכון מבחינת המשבר.
ההסכם הזה בעצם מקפיא מצב שלא בהכרח היה רצוי.
זאת אומרת, כן, אחרי המשבר לא. אחרי המשבר בסופו של דבר הביא לעיצוב, אבל שאין אופציה. זאת אומרת, בעיקר בתוך הבוחרים של השכונות העוני. זאת אומרת, אם כבר אנחנו מגיעים ל-40% של אוכלוסייה מתחת לקו העוני, אז להם אין אופציה. ולכן השיח של צ'אבס, שבאמת צריך לשנות את המדינה מהתשתית, מהשורשים, אז באמת היה מאוד מאוד הגיוני. זאת אומרת, זה כבר לא רק ממשלה חדשה, אלא גם לשנות חלק מניהול המדינה.
וואו, והוא הצליח? זאת אומרת, הכוונה היא נשמע שהכוונה הייתה טובה והדברים הם נכונים.
זאת אומרת, לפי ה... נתונים של בנק עולמי, של האום, בקרן המטבע הבינלאומי, באמת בשנים הראשונות של צ'אביזם, הוא הצליח להוציא אנשים ממעגל של קו, של עוני. זאת אומרת, הוא באמת הצליח, וגם כאילו מבחינת סמלי, השינוי היה מאוד משמעותי עבור העם. זאת אומרת, כל החלק של האוכלוסייה שבמשך תקופה ארוכה הם היו מחוץ למשחק, מחוץ להתייחסות של המדינה, אז פתאום הם השחקן הראשי, אז בוודאי שגם מבחינת סמלי יש לזה משמעות.
כן.
זאת אומרת, משם אפשר להבין גם את התמיכה. מי שלא היה בשכונות העוני בשנות ה-90, הוא לא יכול להבין את צ'אביזם. הוא חושב שאנחנו מדברים על, לא יודע, סיפור של גרסיה מרקס, אבל כן. לא. אנחנו מדברים על באמת תקופה מאוד מאוד קשה, שהמדינה, במקום לטפל בהם, אנחנו מדברים על לפני צ'אבס, נכון? לפני לטפל בהם, רק החמיד את המצב, זאת וואו. אומרת, בסופו של דבר פגע בהם. אז לכן, למה זה חשוב להבין את הסכם? כי זאת אחד מהבעיות של אופוזיציה היום מול צ'אבס, זאת אומרת, כי אף אחד לא רוצה לחזור למצב okay. של הסכם ב-1958, זאת אומרת, כי גם...
אז לא תיתכן לו אופוזיציה? זה העניין?
זאת אומרת, עדיין אין שיח באופוזיציה שמראה שעתיד יהיה יותר טוב איתם. אוקיי, עכשיו כולם מתאחדים מול צ'אבס. צריך להוציא את מדורו מהשלטון, וזה מה שמאחד אותם. אבל עדיין לא ברור בבנצואלה איך יהיה עתיד יותר טוב איתם. כי מה קורה פה, וגם כדי להבין את המצב של החיילים הפשוטים?
כן.
הממשלה החדשה תצטרך לקצץ, כדי להתמודד עם הגירעון בתקציב ועם האינפלציה.
אוקיי.
אז במי פוגע הקיצוצים?
שוב אנחנו מדברים על העניים?
בוודאי. זאת אומרת, אם אנחנו מפסיקים עם התוכניות החברתיות, ועם הסבסודים... זאת אומרת שגם
כל שינוי, גם כשהם מנסים לפתור שוב את המצב, זה שוב יפגע בעניים.
אבל מי משלם בסופו של דבר את המחיר? זאת אומרת, אם מפסיקים עם הסבסודים, בוודאי שכולם בסופו של דבר... לא יהיו כאילו התנגדו, אבל בסופו של דבר עניים ישלמו את המחיר היותר כבד, ולא רק את זה, מבחינת הצבא, וזאת הייתה החלטה מאוד מאוד, בוא נגיד, אסטרטגית של צ'אבס, הוא הכניס את הצבא בתוך הניהול של המדינה, אז הוא נתן להם המון 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 פריבילגיות. אז הממשלה החדשה,
כן,
הם רוצים שהחיילים יסבו את מדורו, את ממשלת מדורו, אבל לא נותן להם אופציה מול הפריבילגיות שיש להם עכשיו. תנסה לדמיין חייל היום. חייל פשוט בבנצואלה. בוא לחשוב על חייל פשוט בבנצואלה.
Okay.
לא גנרל, לא. חייל פשוט. מה קורה אצלו? יש לו ממד מאוד טוב מבחינת חברתי. יש בעיה אצל מישהו בשכונה? הוא דופק על הדלת ומבקש עזרה ממנו. הוא גם בתוך המשפחה, אם למישהו צריך תרופה, או אוכל יותר טוב, או כל דבר,
כן.
הוא פונה אליו. כי באמת יש לו ממד, ויש לו המון פריבילגיות. הוא לומד בתור, הוא מקבל המון מהמדינה. כי הצבא מנהל את הלוגיסטיקה, גם של האוכל וגם של התרופות, למשל, בתוך המדינה. אז יש לו ממד ממש טוב.
כן.
אז... אתה רוצה שהוא יבטל על הפריבילגיות האלה? כי הוא יודע שהממשלה החדשה תסתרך לבטל על הפריבילגיות ולקצץ.
וואו.
אז מה? למה הוא יבטל? למה הוא יבטל את הפריבילגיות למען מה?
ובכל זאת ראינו שכן 13 חיילים בשבת כן, ערכו, אבל אתה אומר שזו כן, לא תופעה
זה לא
גדולה.
זה לא תופעה, כן. ולכן... הוא עדיין, מדורו, אם אנחנו רואים, חלק מהתמודדות...
כן, מצליח לפעול באמצעות כן, הצבא.
איך ההתמודדות שלו מול המשבר והלחץ? הוא מסתלם עם החיילים. הוא רץ עם החיילים, הוא מראה להם עד כמה חיילים הם חשובים בחלק מהפרויקט.
וואו.
ולכן, כאילו, עדיין באופוזיציה, אין להם שיח שאיתם עתיד יהיה יותר טוב.
נשמע שקצת אין אלטרנטיב, זאת אומרת, באמת שהמצב שם הוא dead end, קצת דרך ללא מוצא.
אז קשה לראות.
כן.
בינתיים אלטרנטיבה, כן, קשה. טוב, לכן, אנחנו... עם כן. כל המשבר, כן. עדיין אנחנו מדברים על מדורו.
טוב, אז אנחנו נעצור כאן, ובאמת ננסה לחלץ איזה תחזית, מה עשוי לקרות שם בעתיד. שיטה חדשה לחיזוי גרורות סרטניות פותחה על ידי קבוצת מחקר בינתחומית, בהובלתו של דוקטור אסף זריצקי, חבר סגל במחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בשיתוף עם חוקרים מ-UT Southwestern, ובאמצעות השיטה הזו אפשר יהיה לחזות מה הסיכוי שתא סרטני יהפוך לגרורה. השיטה הוצגה בכנס השנתי של האגודה האמריקאית לביולוגיה תאית בסן דיאגו, ואף נבחרה כתמונת היום באתר The Scientist. אנחנו רוצים לתהות מהי אותה שיטה, והאם היא רק רלוונטית לסרטן האור. שלום לדוקטור אסף זריצקי, חבר סגל במחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
אהלן דודו.
טוב, האם תוכל להסביר לנו באמת מה מהות השיטה?
כן, אז הרעיון הוא לצלם תאי סרטן בעצם בצלחת, ולהשתמש בכלים חישוביים על מידת לנסות לזהות כל מיני תבניות שאי אפשר לזהות בעין אנושית, אבל שמסוגלות להפריד בין תאים שבסופו של דבר יעברו ממלנומה שלב 3 למלנומה שלב 4, שהוא שלב יותר פולשני. בעצם מדובר בגרורות שמגיעות לאזורים יותר מרוחקים, בסופו של דבר הורגים את החולה.
זאת אומרת, מה, אתם מתבוננים בהרבה מאוד מקרים כאלה ומנסים למדל אותם מתמטית, או לבנות איזשהו, לעקוב אחרי דפוסי ההתנהגות המתמטיים של התאים?
נכון, אז בגדול מה שעושים זה לאמן רשת נוירונים. הרשת לא יודעת מה המטרה, מה היא אמורה לעשות, בעצם אנחנו לא מכוונים אותה. ההכוונה היחידה היא לנסות לתאר את איך אתה נראה ואיך אתה מתנהג בצורה קומפקטית. ברגע שיש את התיאור הזה, ששוב, הוא לא נבנה לשום פונקציית מטרה מסוימת, אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לראות האם מקודד שם אינפורמציה שהיא רלוונטית מעבר לאיך שאתה נראה ומתנהג, ויכולה לחזות דברים אחרים.
והדבר הזה הוא פרקטי? זאת אומרת, מצאתם פה שיטה שאפשר יהיה באמת אחת להסתמך עליה ואולי לטפל באנשים בעקבות הממצאים האלה?
אז אולי בטווח הרחוק. כרגע זה ממש ההתחלה, זה ממש הגילוי הראשוני, אפילו עדיין לא, אנחנו עובדים כרגע לפרסם את הגילוי הזה. בטווח הרחוק אנחנו מקווים שיהיה אפשר להשתמש בזה כדי קודם כל לעשות דיאגנוסטיקה, לנסות להבין האם עד כמה רע הסרטן של בן אדם אחד ושל בן אדם שני, כדי להתאים טיפול. ואולי בטווח עוד יותר רחוק לעשות, בעצם להחליט על איזה טיפול, על ידי כך שננסה את זה על התאים במבחנה, בצלחת, נראה איך טיפול מסוים גורם לתאים לשנות את ההתנהגות שלהם, ומתוך זה להחליט על איזה טיפול, איך לטפל בחולים.
ושוב, אתם לא באים מהחקירה הביולוגית של העניין, אלא מהחקירה החישובית, נכון?
אז מדובר במעבדה שבה עשיתי את הפוסט-דוקטורט, לפני שחזרתי לארץ לבן גוריון. המעבדה נמצאת בתוך מרכז רפואי, מרכז רפואי UT Southwestern בדלאס, ושם היה לנו מזל שיכולנו לשתף פעולה עם חוקרים מובילים בתחום הרפואה. אז כן, המודל הזה הוא בעצם מודל שהתאים הם תאים אנושיים, העבירו אותם מאנשים לאחברים, ראו שמה שקורה לאנשים קורלטיבי למה שקורה לאחברים, ואז בעצם מאפשר לנו להמשיך לגדל את התאים האלה באחברים ולקבל מודל שהוא מאוד רלוונטי לגבי מה קורה. זאת אומרת, אנחנו יודעים בעצם עד כמה הסרטן הזה רע דרך מה שקרה לאחבר.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור אסף זריצקי, חבר סגל במחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לך.
על הכיפק, תודה.
ואנחנו חוזרים לדוקטור מאוריסיו דימנט, אנחנו מדברים על כל מה שקורה בוונצואלה. טוב, אז המצב היום הוא לא רק שהוא לא טוב, גם תיארת מצב שהוא דרך ללא מוצא, dead end. כי ניסיון להחליף את השלטון אולי יתפרש כרגרסיה להסכם שאנשים לא רוצים, אז אין אלטרנטיבה. אז מה, ממשיכים להתבוסס בעוני? התושבים רעבים. שוב, אני ראיתי אתמול כתבות מזעזעות על עוני. אנשים שאוכלים בשר עם זבובים, כל מיני דברים שאתה יודע, מזל גדול שזה לא כאן חלק ממה שקורה בישראל. אבל הדברים לא נראים טוב, גם אם באמת אלה כתבות מגמתיות או מוגזמות, עדיין אני משער שבאמת
לא,
יש בוודאי, רעב שם.
בוודאי, בוודאי שיש משבר הומניטרי, כן. אבל המשבר הומניטרי, כפי שתיארתי, זה לא קשור לצ'אבס, זאת אומרת, כבר לפני צ'אבס כן. גם היה מצב מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, זה לא שפתאום הם היו עשירים ועם צ'אבס הם הפכו
למדיאניה. זאת אומרת, לא שהוא שדד את הקופה.
לא, זאת אומרת, בוודאי שמדברים גם על עניין של שחיתות, על עניין של קרטלים לגבי הסמים בתוך הצבא וכו' וכו'. עד כמה הדברים האלה הם רלוונטיים, בינתיים אנחנו לא יודעים, אבל כן. זאת אומרת, בנסואלה נכנסה למשבר כלכלי או הייתה במשבר כלכלית לפני גם צ'אבז.
עכשיו, אז אגב,
מבחינת עתיד, okay,
בבקשה.
קודם כל צריך לראות את ההתנהגות של של אופוזיציה. בינתיים לא כל כך ברור. עכשיו סוף סוף רואים איזה סוג של שינוי, ובאמת איזה סוג של החלטות יותר אסטרטגיות בתוך הקואליציה של אופוזיציה, אבל יש חילוקי דעות ביניהם, ולכן לא כל כך ברור, ולכן הם לא הצליחו מול צ'אבס ומול מדורו בבחירות קודמות. זאת אומרת, כי לא הייתה התאחדות עם שיח ברור לגבי העתיד. אז קודם כל, מה שאני ממליץ זה באמת להסתכל עד כמה חלק מאופוזיציה או אופוזיציה תוכל לשתף פעולה עם אלה שתמכו בצ'אבס ושלא תומכים במדורו. שם באמת נמצא מפתח כדי לבנות איזה סוג של תוכנית לעתיד. זאת אומרת, לא באמת שינוי של 180 מעלות, אלא שיתוף פעולה בין גורמים של אופוזיציה, יחד עם אלה שתמכו בצ'אבס ושלא תומכים היום במדורו, או שלא מסכימים עם החלטות שלו. כי צריך להבין שגם הקואליציה של מדורו היא קואליציה מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, זה לא רק אנשי צבא, יש כל מיני מפלגות שונות עם אג'נדות שונות, אז לכן צריך לראות את ההתנהגות ואת ההתמודדות. אבל מבחינת מדורו ומבחינת הגנרלים שתומכים במדיניות שלו, עדיין אפשר להמשיך. עוד משהו שלא ראינו, שלא דיברנו, זה העניין של צריך לראות מה תהיה החלטה של אמריקה לטינית. כי ארצות הברית בוודאי שמשפיעה, בוודאי שהיא מדינה מאוד מאוד חשובה, עם המון כוח להשפיע.
שוב נזכיר שחלק מהמסעיות היו גם בשיתוף פעולה עם האמריקאים שניסו לעזור.
וגם מאירופה. אבל צריך לראות מה תהיה התגובה של אמריקה לטינית לגבי ההמשך. זאת אומרת, עד כמה באמת הם יתמכו, התנגדו למעורבות חיצוני, עד כמה הם באמת ירצו לשנות את בנצואלה 180 מעלות. זאת אומרת, באמת מדובר באתגר לא פשוט, ובינתיים אנחנו לא רואים סימנים של שינוי. כן, זה צריך להיות ברור. יש לחץ, יש המון לחץ, אבל אנחנו לא רואים סימנים של שינוי, וצריך להבין שבוודאי התמונות הן קשות, אבל גם בתוך התקופה של צ'אבס, אנחנו, של צ'אביסם או של ממשלת מדורו, אנחנו מדברים על כמה שנים של משבר. זאת אומרת, זה לא שהמשבר קרה לפני, לא יודע, שנה או חצי שנה, כן. ופתאום אנחנו צריכים לשנות את המציאות, כי אי אפשר להמשיך ככה. הן כבר כמה שנים. עוד משהו שגם לא דיברנו על התמיכה של קובה, זאת אומרת, היחס והקשר בין בנצואלה לקובה, שבוודאי שמשפיע על התגובות של ממשלת מדורו מול הפגנות ומול הביקורת החיצוני. זאת אומרת, וואו. כי זה בסופו של דבר נתן לגיטימציה לתפיסה, לפחות בחלק מאמריקה לטינית, שמדובר באיזה סוג של מלחמה קרה, ושכפי שקובה הצליחה להתמודד עם האמברגו של ארצות הברית, כמה שנים של משבר כלכלי, בעיקר אחרי הנפילה של ברית המועצות, אז אם קובה הצליחה, למה מדורו לא?
וזה משהו, זאת אומרת, זה קצת
זה
ללכת עם הראש בקיר.
זה חלק מהתפיסה.
כי הם רוצים...
תשמע, אבל בקובה, אתה יודע כמה דיונים אני השתתפתי לגבי מה יהיה אחרי פידל קסטרו? אחרי שפידל קסטרו נפטר, עד מתי היו השינויים, ועד כמה היו השינויים אחרי ראול קסטרו, אח שלו, לא קרה שום דבר. וגם עכשיו לא קורה שום דבר בקובה, או לפחות וואו. הדברים יותר איטיים. אז לכן, זאת אומרת, למדורו יש את הדוגמה של קובה כדי לראות שבאמת אפשר להתמודד עם כל הלחץ החיצוני, ואפילו בתוך אמריקה לטינית ובתוך העולם, כדי לשנות את המציאות, לשנות את המדיניות, והם לא משנים. כי אנחנו מדברים על המאגרים הוונצואלנים היום, אבל אם מי שסוחר מה שקרה בשנות ה-90, עם המאגרים הקובנים ועם הספינות שהיו מגיעות למיימי וכו' וכו', עדיין לא השתנה שום דבר בקובה. אותה ממשלה, אותה מדיניות, השתנו דברים מסוימים, אבל לא שינוי של 180 מעלות. בהצבא, בקובה, גם הוא פרטנר מאוד מאוד חשוב מבחינת הניהול של המדינה, מה שאנחנו רואים בנצואלה. מה אומרים הפרופסורים? הפרופסורים בתוך בנצואלה, הפרופסורים במדעי המדינה. איך מסתכלים על המצב ואיך הם רואים את עתיד? הם רואים שדווקא צריך לקבל החלטות יותר קיצוניות. צריך תקופה של דיקטטורה קשה כדי באמת להתמודד עם הלחץ הבינלאומי כדי לשנות את המציאות. זה מה שהם אומרים בכנסים, בפורומים פתוחים.
זה בהכרח יוביל לשיפור המצב?
הם אומרים שזה מבחן. אנחנו בתקופת מבחן, וכדי להתמודד עם התקופת מבחן צריך יותר דיקטטורה, דיקטטורה יותר חזקה.
ועכשיו אנחנו עוברים על הפינה שלושה שאוכלים. הנה השאלה של דודי אברמוביץ' מיבנה. ואילו מאכלים הייתה ידועה ונצואלה בשנות הזוהר שלה, בתקופת הזוהר שלה, ומהן ההשלכות של משברי המזון באופן כללי בעידן המודרני? שלום לחוקר פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
שלום, שלום, דודו.
טוב, אז אנחנו ננסה להבין באמצעותך מה היו המאכלים של ונצואלה, והאמת שגם הסיפה של השאלה לא פחות מסקרנת, מה ההשלכות של משברי מזון בעידן המודרני?
נכון, האמת שהמקרה של ונצואלה ממש מחמיר לב. באמת, המשך התקשורת העולמית בסיקור של המשבר הנוכחי הוא משבר המזון. אבל המשבר הזה, המשבר בכלל בוונצואלה, הם לא כל הסיפור, ואני אתחיל בלדבר באמת כמו שנשאלתי על המטבח הוונצואלי לפני שנעסוק בהשלכות של מה קורה למוסדות חברתיים, פוליטיים, ברגע שהמזון מתערער.
Okay.
להבין את המטבח המקומי של ונצואלה, נזכיר ככה בקצרה את ההיסטוריה והגיאוגרפיה שיצרו את המטבח הייחודי הזה. היא יושבת בחלק הצפוני של דרום אמריקה, מרבית החוף הצפוני של דרום אמריקה, לאורך הים הקריבי, גובלת בקולומביה, בגויאנה, בברזיל. יש לה ארבעה או חמישה אזורים מרכזיים, גם אזור של עמק גדול, גם אזור של הרים, גם אזור של ערבות. ולגיוון הגיאוגרפי הזה גם יש היסטוריה מרתקת שמובילה לכך שאוכלוסיות שונות יושבות לזו לצד זו. קולומבוס מגיע לכאן במסע השלישי שלו, ב-1498, עד אז מדובר בקבוצות ילידיות מקומיות, אינדיאניות. אבל החדירה האירופית, בעיקר הספרדית, משנה מאוד את ההרכב של אוכלוסייה. כיום, בעיקר ככה, הרוב זה בני תערובת, יש מיעוט לבן שהוא גם שליט גמוני, כלכלי ותרבותי, ויש עדיין אחוזים בודדים של הקהילות המקוריות, אבל הם באמת בשוליים. ומתוך השפע הגיאוגרפי הזה והייחוד ההיסטורי נולד מטבח מקומי באמת מדהים שמסתמך על גיוון רב של תוצרת חקלאית ועל ההשפעות גם המקומיות וגם הקולוניאליות ממדינות אירופה השונות. המטבח הזה נשען על תירס, על אורז, על הבננה, פלנטן כמו שהם קוראים לה, פקעות מקומיות, סוגים שונים של שוויד, ויש גם בשר במקומות שונים. ככל שנתקרב לים, כמובן המטבח מבוסס יותר על שבע של דגים, של פירות ים, אורז, בננות ועוד. ירקות יש כאן הרבה מאוד עם דלויים, באזורים מסוימים יש שימוש יותר ניכר בבשר, גם מיזים, אבל גם ארנבים, ונזכור את הארנבים, תחזור עליהם בהקשר של המשבר הנוכחי. באזורים הגבוהים של האנדים יש ככה פיוז'ן של מסורות אנדיות עם השפעות של הכובשים. והאושר הזה היה ונצואלה הרבה לפני שהפכה להיות יצואנית נפט דומיננטית, הוא משתקף אגב בצבע הצהוב של הדגל, שהוא ביטוי, יש לומר, אירופי בהתחשב במצב, האדמה אשרה, לזהב, להרמוניה כמו שהם קוראים לזה, לצדק ולאושר של החקלאות והשמש המקומית. ללא ספק המרכיב הדומיננטי בתרבות הקולינרית הוא התירס. והוא בא לידי פיתוי בכמה מאמנות המקומיות שמזהות יותר עם המדינה הזאת. והראשונה שבהם זה הרפס, שזה מין חוויתייה שטוחה עשויה מכמח תירס, שהם מגישים אותה כמעט עם כל דבר, מתוק, חמוץ, חריף, מה שתרצה זה מופיע שם. זה המזון הכי פופולרי, הוא נאכל על בסיס יומיומי והוא מוכן טרי כל בוקר. בניגוד לתירס שלנו, שהוא התירס המתוק, התירס של הרפא הוא תירס לבן, עם ערכים תזונתיים הרבה יותר רציניים, והרפא משקפת במידה רבה את המרכיבים המאוד פטריארכליים בחברה הזאת, משום שנשים עדיין משמרות את התפקידים המקוריים, ועוסקות בסיס יומי בהכנת אוכל טרי על בסיס חומרי הגלם האלה. זו מנה פרה-קולומביאנית, זאת אומרת לפני שהאירופאים הגיעו, מנה עתיקה למדי, ממצא ארכיאולוגי, הגיעה לוחות של לוחות חרס בני 3,000 שנה שעליהם הכינו את הרפס. כלומר, בפוליטיקה של המזון המקומי, זו מנה של האוכלוסייה הילידית והוונצואלים מאוד מאוד גאים בה.
מעניין, טוב, עשית לנו הרבה מאוד חשק לאכול, אבל כרגע אנחנו מדברים על משבר כזה בהפוך.
אז באמת, כפי שאמרת, אני אעזוב את המנות המקסימות שלהם ונלך למה שקורה היום בוונצואלה. מול השפע הזה, הכל התרסק, המסבך שעשו מקומיות שדוחפות את החשיבה הסוציאליסטית לקצה של גבול היכול של הכלכלה המקומית. היה צ'אבס,
רגע, אנחנו מאבדים אותך, אז רגע, בוא נעצור לרגע רז.
רוצים לחזור לנייד, רז.
עכשיו שומעים אותך טוב, אז בוא תתחיל מהנקודה של בדיוק הרעב. אז עשית לנו חשק לאכול, אבל התושבים האומללים שם רעבים.
נכון, זאת אומרת, כל המטבח המקומי העשיר הזה מתרסק על מזבח השגיאות שעשו ממשלות מקומיות שדחפו את החשיבה הסוציאליסטית עד הקצה של הכלכלה המקומית. מי שהוביל את זה זה צ'אבס. בתקופתו הממשלה מנצלת את התמלוגים מהנפט לייבא מזון ולמכור לאוכלוסייה במחירים מסובסדים. אבל עם הירידה של מחירי הנפט, צמיחה של החוב הממשלתי, עלמה של מאות חברות מקומיות, המשבר התפרץ. וכאשר מדורו תופס את השלטון, הוא לא משנה את השיטה, הוא רק יוצר היפר אינפלציה על ידי הדפסת כסף. והנה קיבלנו ממשלה שלא מתפקדת, אינפלציה, ירידת התוצר המקומי, ומהר מאוד הארץ הזאת נמצאה בשחיתות, בעוני אדיר, ומה שמעניין אותנו, הרעב. המשבר של הרעב בוונצואלה הוא מבהיר שוב כמה מזון הוא מרכזי בחיים שלנו, גם בעידן המודרני. המין האנושי מעוצב על ידי חיפוש מזון, גם בחברות שנדמה לנו שהן חברות שפע שבהן לא התרחש שום משבר. מעבר לכך, מה שהם עושים היום משבר בוונצואלה, לא שונה מתקדימים היסטוריים, חריגה מהנורמות המקובלות, יציאה נגד השלטון, כאשר אנחנו רעבים, אנחנו נעשה כל דבר.
אתה אומר שזה טריגר מובהק, כמובן, להפיכות או מהפכות חברתיות.
בדיוק כך. אני לא יודע אם זה בדרך לשם, זה חורג ממה שאני מבין, אבל באמת...
לא, מעניין, אני תוהה.
ביולי האחרון, 500 נשים חצו את הגבול בניגוד להוראות הצבא, על מנת לקנות מצרכים בקולומביה השכנה.
וואו.
איך הם התארגנו? הם התארגנו בוואטסאפ, ואז הם התאספו ליד הגשם שמחבר את העיר שלהם לקולומביה השכנה, כולן לבשו לבן, והם עדפו את חיילי משמר הגבול שניסו לעצור אותם, חצו את הגבול לקולומביה, שהיה סגור כבר למעלה משנה, קנו מה שקנו וחזרו הביתה.
טוב, פרופסור נמרוד לוזה, אנחנו מאבדים את הקשר איתך, השיחה נקטעת, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה, ואנחנו רוצים להודות לך על הדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
תודה ולהתראות. אתה יודע מה, בוא נשלים בבית את הנקודה הזו שגם שמענו מפיו של פרופסור נמרוד לוז. אנחנו מדברים עם דוקטור מאוריסיו דימנט על מה שקרה שם בוונצואלה בסוף השבוע הזה. שמענו שהיה שם קונצרט בסמוך לגבול, נכון? קונצרט של שמה הוא ניסיון להביע הזדהות איתם, מי ניגן שם?
נגד בנגד. כאילו בוודאי שבקונצרט בצד הקולומביאני של הגבול היו הלהקות והכוכבים המרכזיים של אמריקה הלטינית.
אז זה קונצרט שהיה אמור לעודד אותם וגם לסייע בלהחדיר לשם את המסעיות עם המזון, נכון?
כן, לעודד את גוואידו ולהתנגד למדיניות של מדורו שבאמת הביאו את התמיכה, ובאמת אנחנו מדברים על הכוכבים הגדולים הבינלאומיים, אבל עדיין ציפינו לתוצאות אחרות. באמת לא הצליחו לעודד איזה סוג של מעגל של ביקורת בהתנגדות בתוך אמריקה לטינית, זאת אומרת. וצריך להבין שהמצב באמריקה לטינית הוא מצב מאוד מורכב היום, וזה משהו שגם פוגע בניסיון של גוואידו להתנגד למדורו. זאת אומרת, בוא להסתכל על ארגנטינה למשל. ארגנטינה, ברזיל, מקסיקו, המדינות המרכזיות מבחינת התנהגות בתוך אמריקה לטינית. אז ארגנטינה גם במשבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ממשלה ליברלית או ניאו-ליברלית, ממשלה עם התמיכה של טראמפ, של אירופה, של ישראל, וכו' וכו' וכו', שהחליפה ממשלה פופוליסטית קרובה למדורו,
כן,
והכניסה אותה למשבר שהרבה זמן לא שמענו ממנו, שארגנטינאים כבר לא הכירו. זאת אומרת, גם מבחינת האינפלציה, גם מבחינת האבטלה, גם מבחינת העוני, פתאום יש איזה עלייה מבחינת העוני ומבחינת האינפלציה, שקשה לארגנטינאים לזכר מתי או לזכור מתי הם היו באותה סיטואציה. זאת אומרת, האופוזיציה כביכול נגד המדיניות של מדורו עדיין לא הוכיחה תוצאות. אותו דבר בברזיל. בברזיל גם הם במשבר כלכלי מאוד מאוד קשה ומורכב, ולכן האופציה של גוואידו עדיין לא כל כך ברורה, ועדיין אין לחץ באמריקה הלטינית באמת כדי לשנות את המצב. ויש לך מדינות כמו מקסיקו ואורוגוואי, שבגדול אפשר להגיד שתומכות במדורו. זאת אומרת, את מתנגדות למדיניות הנאו-ליברלית של קיצוצים בטיפול בבעיה של אינפלציה ושל עוני על ידי קיצוצים של גירעון בתקציב או של תקציב המדינה. אז לכן אין תמיכה רחבה באמריקה הלטינית לגבי
שינוי משמעותי שם, כן.
בדיוק.
ועכשיו אנחנו עוברים לפינת הגיימינג שלנו, המשחקנות. והפעם הנה השאלה של אמא גולן מרמת ישי, כיצד גיימרים מסייעים לסוכנות החלל האמריקאית נאסא בפתרון בעיות מורכבות? שלום לחוקר הגיימינג, המומחה למשחוק, דוקטור חנן גזית, שהוא גם מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי. שלום לך.
שלום, שלום דודו, בוקר טוב.
כן, אפשר לנצל גיימרים לפתרון בעיות עבור סוכנות החלל האמריקאית נאסא?
כן, קודם כל, שאלה מצוינת, ואתה יודע, אנחנו עדיין בסימן השיגור של בראשית, החללית הישראלית הראשונה לירח. ובאמת, יש לנו פה שאלה, האם טכנולוגיות גיימינג או משחוק, נקרא לזה, יכולים לעזור למדענים, יכולים לעזור למדע. וכאן יש לנו משהו מאוד מעניין. למעשה, אנחנו יכולים להסתכל על המדע כניסיון לפתרון של בעיות גדולות. Okay. נכון? עכשיו, אחת הבעיות הגדולות, למשל, זה חקר העבר שלנו. איך אנחנו יודעים איפה נמצאים הקברים העתיקים? איך אנחנו יכולים לגלות ולזהות אותם? איך אנחנו יכולים למנוע בזיזה שלהם?
מעניין. ויש פתרון לכך מכיוונם של הגיימרים?
עכשיו, מסתבר בהחלט שכן. מסתבר שדוקטור שרה טומבריידר פרגק, כבר השם שלה מצביע על מה שהיא עושה. טום ריידר, כן, מי שמכיר את המשחק הידוע, חוקרת ארכיאולוגיה מהחלל. זה מה שהיא עושה. כן. מעבר לזה שהיא זכתה בפרס על הרצאת הטד המצליחה ביותר, ומאוד מאוד שווה, אני ממש ממליץ על זה, ארכיאולוגיה מהחלל, אחרי שהיא זכתה בפרס, היא אמרה את הדבר הבא, מאחר שכמות הארכיאולוגים בעולם ממש מוגבלת, אנחנו בכלל לא מסוגלים להכיל את כל האינפורמציה שמתקבלת מהלוויינים שמשייטים בחלל ומצלמים את כדור הארץ. איך אני יכולה להשתמש באנשים, בחוכמת המונים, שיעזרו לנו, ארכיאולוגים, לזהות את הקברים הנעלמים והנסתרים? היא פיתחה טכנולוגיה מיוחדת, יחד עם החוקרים שלה באוניברסיטת אלבמה, שמאפשרת למפות ולזהות קברים נעלמים מתחת לשכבות הקרקע שאנחנו לא יכולים לראות בעין, באמצעות תצלומי לוויין. Okay. מה שהיא עשתה, היא הקימה, בזכות המיליון הדולר שהיא קיבלה מ-TED, מיזם ההרצאות, היא הקימה את מיזם Global Explorer, מאוד מומלץ, Global Explorer, אני חוזר על זה, ובאמצעות האנשים, אפליקציה משחקית, כל אחד מאיתנו יכול להיות ארכיאולוג, ולחקור למשל את פירו, באמצעות התצלומים, לזהות את הקברים העתיקים, ובדרך זה גם לשמור על העבר שלנו, וגם למנוע את הבזיזה של העתיקות האלה.
וואו.
זה כיוון אחד. הכיוון השני אומר, מה הסכנה הגדולה ביותר שעומדת בפני האנושות? ארמגדון. ארמגדון, כן? איזשהו אסטרואיד גדול שיפגע בכדור הארץ וישמיד את האנושות. שוב, באותו עניין, אם אני יכול לקחת את חוכמת ההמונים ולהניע אותם ולשלב את הגיימרים בתוך הסיפור הזה, לתת להם אינסנטיב, תחשוב קנדי קראש כזה, משחק שבו במקום הקנדי יש לך תצלומים של אסטרואידים בצורות שונות ומשונות, ואני מבקש ממך לזהות, כן? התצלומים מגיעים מנאסה, אני מבקש לזהות את הצורות והדפוס של האסטרואידים, ועל ידי כך אני עוזר למהנדסים ולסוכנות החלל נאסה לזהות האסטרואיד שעשוי לפגוע בכדור הארץ ב-2029.
בקיצור,
המשחק נקרא אפופיז, וזה פשוט ממש אתה יכול, אפילו סבתא, כל אחד יכול להיות מדען חלל, אנחנו קוראים לזה ה-Scientific Citizen, ואנחנו באמצעות האזרחים, באמצעות הגיימרים, מנסים לפתור בעיות גדולות של האנושות, וכמובן משתמשים במנגנונים משחקיים של המשחקיות כדי להניע אותם לפעולה.
טוב, אז שנים בזבזנו סתם שעות של משחק שיכולנו לפתור בעיות, להציל את כדור הארץ ממטאורים וכולי, וואו.
בהחלט, לא רק זה, לפצח את הגנום, את המנגנון, את האנזים של
נכון, נכון, גם על זה דיברו, נכון?
נכון, של האד, ואפילו מיפוי של המוח. אנחנו יודעים היום שהגנרים עוזרים למיפוי המוח. אני עוקב אחרי הפרויקט של שרה טום בריידר, כן, כבר שנתיים. אני חייב להגיד לך, זה פשוט רק יוצא מן הכלל. עד היום, תשים לב לנתונים, פשוט מספרים מטורפים. מיפו את כל פירו בתצלומי לוויין, ונכון להיום ככה, מיפו למעלה מ-16,400,000 תאי שטח של פירו, כן, תאי שטח זה תצלומי לוויין של כל האזור, ויש למעלה מ-83,000 מתנדבים מכל העולם, אתה יכול להיכנס היום ל-X. Global Explorer, האתר, להיכנס, תקמל כמובן איתורים, וככל שאתה מתקדם אתה מקבל, אתה יודע, נקודות, ואתה מסייע פשוט באופן אקטיבי לשימור וזיהוי העתיקות של פירו העתיקה, wow. וככה היא מתכוונת להרחיב את זה, את הפרויקט הזה. עד היום הם גילו למעלה מ-3,000 מרכזים עתיקים ונחבאים שלא יכולנו לזהות אותם אלמלא אין לנו לוויינים של נאסה בחלל.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, חוקר הגיימינג, המומחה למשחוק, דוקטור חנן גזית. תודה לך.
גיימון.
להתראות, ואנחנו נודה לכל מי שאמר על המשדר שלנו. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינם מכאן עודי. תודה מעומק הלב לדוקטור מאוריסיוס דימנט, רכז יחידת אמריקה הלטינית במכון טרומן ומרצה באוניברסיטה העברית בחוג ללימודים ספרדים ולטינו-אמריקאים. לא נעים מה שקורה שם, והעתיד, לא, לפחות קשה לחזות מה יהיה בעתיד, סוג של dead end.
המפתח בצבא של צ'אבס, של מדורו, ונראה בסופו של דבר איך הם יבינו את עתיד שלהם עם השינוי והמשך המשטר.
וואו.
שם זה יהיה המפתח.
תודה מעומק הלב על שעתיים מרתקות. מיד אחרינו גואל פינטו עם גם כן תרבות מבזק, ואז גואל באולפן שלו בתל אביב. להתראות, יום נעים. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית, וגם כל סיכום עלילות החללית הישראלית הראשונה לכיוון הירח בראשית. להתראות.